פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
יום חמישי, פרשת לך לך, אנחנו בעוד תוכנית פלפוליטיקה. ערב טוב לך יעקב ריבלין מאולפן ירושלים.
ערב טוב לך ולמאזינים.
תשמע, אנחנו חשבנו על התוכנית קצת לפני ואמרנו נעשה את זה אחרת. דיברנו כל כך הרבה פוליטיקה וכתבנו גם כאן בערוץ השבוע, אבל בסוף, ואתה כתבת על זה נפלא היום, האירוע המרכזי הפוליטי היה טקס זיכרון לציון 6 שנים לפטירתו והסתלקותו של מרן הרב עובדיה. ולכן בוא נעסוק בזה, אבל רק בבנגיעה, לפני שנדבר עם המרואיינים שלנו ותכף נאמר מי הם, מה הסוד הזה שאחרי 6 שנים כל המערכת מתרפקת על זכרו?
זה בדיוק העניין. הטקס הזה נפל, הייתי אומר, בטיימינג, אפשר לומר, הכי טוב, גם מבחינה פוליטית, גם מבחינה ציבורית. בזמן שאנחנו נמצאים בכיתוב חברתי וציבורי ופוליטי, והמדינה הולכת להידרדר לבחירות שלישיות, ומי יודע מה יהיה הלאה, אולי אפילו ממשלת מיעוט עם הערבים, מורגש על הצורך והחיסרון הזה במי שידע בתוקף מנהיגותו, גם הפוליטית, וצריך לזכור את זה, מרן יוסף היה גדול הדור בתורה, אבל הוא גם היה מנהיג של תנועה פוליטית, הוא ידע לקבל את ההכרעות הקשות ביותר. אני ציינתי כבר כמה פעמים שהוא החליט להיכנס לממשלת
הוא הרבי. היה מחליט הפעם, אתה יודע מה, לא בסבב האחרון, אלא נלך 2 טייקים אחורה, הוא היה מחליט לקבל את המתווה אז שחלה הוחלף בין החרדים לאיווט, והיה נמנע מאיתנו כל הסבל הזה?
זה קשה לדעת, יש פה המון ניואנסים דקים של סעיף
מה קשה לדעת? בכן ולא, אתה יודע מה היה לשולחן, ושמענו את הקולות שאם הרב עובדיה היה פה והרב שטיינמן היה פה, אז הם היו אומרים למועצת האגודאית, אין מנוס.
תראה, ייתכן שכן, ייתכן שלא, אבל זה רק היפותטיקה, אנחנו לא יודעים. מה שאני יודע זה רק דבר אחד. אני יודע שהיו צמתות פוליטיות מאוד קשות ב-92, ואחר כך שנכנסו לממשלת ברק, ואחר כך שנכנסו לממשלת אולמרט, 3 ממשלות של יהדות התורה לא הייתה בהם. מרב יוסף היו לו את הכתפיים להיכנס, ובאמת השלושת הכניסות האלה במבט לאחור, הצילו גם את הסטטוס קוו וגם את היהדות החרדית. אז אני לא אומר מה הוא היה עושה היום.
אומרים לי אגב, כן. אז בואו נמשיך את השיחה הזאת, יעקב. אומרים לי שכבר נמצא על הקו מישהו שהרבה זמן לא דיבר, השר לשעבר אריאל אטיאס. תדע מה, ואם מזכירים לשעבר, אז הדבר הכי נכון בעניינו זה מקורבו של מרן.
אני לא חושב, אתה יודע מה, אני אגיד משפט מפתיע עוד לפני שהוא יעלה לשידור.
כן.
לרב עובדיה יוסף היו הרבה שליחים. היה לו בתקופה מסוימת את אריה דרעי, שהוא גם היום אריה דרעי, אחר כך את אלי ישי, ואתה יודע, ראש מפלגה, יש הרבה שלוחים למקום. אבל נדמה לי שהאדם שהיה הכי מקורב אליו מבחינה נפשית, אני מוציא מכלל זה כמובן את הבנים ואת הבנות, אבל אדם שהיה מקורב אליו ברמה האישית, כמעט הייתי אומר חברית, מי יכול להיות חבר של מרן גדול הדור, אבל שהרב עובדיה יוסף נתן בו אמון מוחלט, אני חושב שזה אריאל אטיאס, ולא בכדי הוא פתח...
אתה יודע למה?
ואני אגיד לך למה, שנייה אחת...
השורש היה בהקמת גוף הכשרות, זה הדבר שכל כך בר ברב עובדיה, ופתאום בא זה בחור צעיר, והקים לו את זה יש מאין.
אבל מעבר לזה, אני חושב שהוא ידע להבין את אורחו וסיגרו של מרן יוסף, מעבר לבדת בית יוסף, עובדה שהם היו באותו קשר גם לאחר מכן, אבל תשים לב דבר מעניין, אבי. אריאל אטיאס התחיל את הקריירה הפוליטית שלו בתקופתו של מרן הרב עובדיה, כמה זמן הוא עזב אחרי שהוא נפטר?
שנה? מיד אחר, אבל הוא אמר לנו את זה תמיד. אנחנו, יש לנו עשרות שיחות עם אריאל אטיאס כשר, והוא תמיד אמר, אחרי עידן מרן, אני לא אהיה פה.
בדיוק, כי הוא היה בפוליטיקה כשליחו של מרן, הוא לא ראה את עצמו.
תדע מה, זה אומר הכל. לא חשבתי על זה עד היום. זה אומר הכל שהוא היה שם, בגללו, בגלל החיבור שהוא הרגיש.
לא כפוליטיקאי, אלא כשליחו של הרב. כשהרב איננו, הוא סיים את השליחות שלו בהלך.
זה דבר, תדע מה, לא חשבתי על העניין הזה. כי הרי יש לו כל כך הרבה הזדמנויות, והיו לו לחזור ובגדול, והוא פשוט מסרב לכולם. טוב, הוא כבר על הקו, תכף נהיה איתו, נדבר אחר כך גם עם אברהם בצלאל מעיריית ירושלים. על כל מה שקורה עם הבנות הספרדיות, שזה משהו שהיה תמיד לנגד עיניו של מרן הרב עובדיה, תוכנית מעניינת, מיוחדת ושונה. יישארו עמנו פרסומות.
מיד נשוב לפיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
יש לכם שאלות בהלכה? דרך חיים עם הרב חיים איידלס. מענה לשאלות בהלכות, הליכות ומנהגים. דרך חיים, 5:00-9:00, כאן, בכל חי.
עצמו את העיניים, ודמיינו ים כחול ומרגיע.
ציפורים מצייצות ושמש חמימה על פניכם. עכשיו תתעוררו ומהר, כי את הוועידה הזו אסור לכם להפסיד. ועידת ביזנס, הוועידה ההיסטורית לבעלי עסקים חרדים, עם המרצים המובילים בארץ ובעולם, יוסי לוי, ניר דובדבני, יובל הס, דורון גושן ועוד. ארוחת צהריים מפנקת בחשות בדץ העדה החרדית, קשרים ושיתופי פעולה עסקים ועוד הפתעות מפנקות. יום שלישי י' בחשוון 12 בנובמבר, בין השעות 8:30 בבוקר ל-5 אחר הצהריים. אולם וול רמת גן, הפרדה מלאה. יירשמו עכשיו בטלפון 072-397-3000 או באתר ועידת ביזנס.
אני לא מאמין, סגור, הם סגרו לנו את הסניף האחרון בעיר. תראה איזה תור לכספומט. מה ביקשתי בסך הכל? לשבת כמה דקות עם בן אדם שיעשה לי סדר בחשבון?
במזרח התפחות לא סוגרים סניפים. עוברים למזרח התפחות ונהנים מבנקאי אישי וזמין לצד שירותים דיגיטליים מתקדמים. מוכח מדעית. סימילאק למהדרין. להתחיל בגלל העיכול. להמשיך בגלל ההתפתחות. לתשומת לב, חלב הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
חיוך גדול. איזה חיוך יפה. רואים שהיית אצל דוקטור מלמן.
מבצע חסר תקדים במרפאות מלמן. ישור שיניים במחיר שאסור לפרסם. התקשרו עכשיו לדוקטור מלמן. סניף ירושלים 077-249-6203 וסניף מודיעין עילית 053-2121-342. דוקטור מלמן, בא לי לחייך.
מוכח מדעית. סימילאק למהדרין. להתחיל בגלל העיכול. להמשיך בגלל ההתפתחות. לתשומת לב, חלב הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
זה בדיוק הזמן הזה בשנה ש... ממש משתלם להיות מנוי פייס. כרטיסים למופעי חנוכה לכל המשפחה, מ-20 ועד 60 שקלים בלבד לכרטיס. רק למנוי הפייס. אל תפספסו. הצטרפו בנקודות המחירה או התקשרו כוכבית 3990. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. הזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. כפוף לתקנון.
דלתות פנים חמדיה מבודדות רעשים פי שניים מדלת הפנים של המתחרה שנבדק.
דלתות חמדיה, תתקדמו, דלתות חמדיה.
מהדלתות שנבדקו ינואר 2019.
הכסף שלך ישן? הגיע הזמן שנעיר אותו. ביחד. פגי. אנחנו בפגי דואגים לכסף שלכם ומזמינים אתכם לקבל חוות דעת שנייה על תיק ההשקעות, כולל הפקדונות, ללא כל התחייבות, כדי שתיהנו ממסלולי השקעה אטרקטיביים. שעובדים במקום לישון. פגי, כוכבי 3360. שותפים לדרך חיים. מותנה על פי דין בחתימה על הסכם ייעוץ. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות או להפסיקו בכל עת.
כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
תכלס, במכבי אתה מקבל את הטוב ביותר במחירים המשתלמים ביותר. נשמע טוב, נכון? אז בואו נראה תכלס כמה משתלם. בחירת מנתח בבית החולים אסותא בלי עלות. משקפי ראייה לילדים חברי מכבי זהב בכל שנה חינם. תכלס, יש עוד דוגמאות. להמשיך?
יש קופות חולים ויש מכבי. יש קופות חולים ויש מכבי.
תכלס, כפוף לתקנון השב"ן.
הפקת ענק בטיביליסי שבגיאורגיה, 5 ימים ו4 לילות, 20-24 בנובמבר, עם אהוב הקהל הרב אבנר קבס ועם ענק הזמר המזרחי יניב בן משיח. תוכניות מסמרות בכל הנופש עם יהודה שוקרון, בחשרות מהדרין, ארוחות גורמה, טיולים והפתעות. הזדרזו והתקשרו עכשיו 052-712-4050, 052-712-4050.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
חופשה יוקרתית ומלון מפנק בעיירה ציורית שבה שוכנת המופתה. 15 דקות ביום במשך 10 ימים. ואם יש לכם כאב וקושי בהליכה, דלקת פרקים, לחץ דם או סוכר, אתם חוזרים בריאים יותר. חייגו עכשיו ליציאה הבאה 03-964-1555, 03-964-1555.
עכשיו איתכם פיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
שלום וערב טוב לשר לשעבר וחבר צוות המסע ומתן מטעם הבלוק אריאל אטיאס.
שלום, ערב טוב.
שלום בערב טוב לך, הרב אטיאס, אתה עוד אוהב שפונים אליך בתואר השר לשעבר, או שזה כבר מאחוריך לגמרי?
אני לא חושב שזה משמעות. לשעבר זה תמיד לשעבר, אבל אין את זה משמעות בחיי היום-יום.
אני לא זוכר מי אמר, את התואר לשעבר אף אחד לא יוכל לקחת ממני. זה התואר היחיד שתמיד נשאר אצלך. אבל אתה באמת, כשאתה מעורב בפוליטיקה, אז אפשר לומר בעל כורחך, לפני שאנחנו עוברים לדבר על הנושא שלשמו התכנסנו.
בוא נדבר על השעבר. נדבר על השעבר. אנחנו, היה לנו השבוע את היום הזיכרון של מרן הרב עובדיה יוסף. אני כתבתי בתורי היום שיכול להיות שזה יום שמאחד את הציבור, אולי אפילו יותר מיום הזיכרון של רבין, שהפך להיות גורם לשנאה והסתה ופוליטיקה. וראינו השבוע בכנסת שכל חוץ משני הג'וליקים האלה, ליברמן ולפיד, כמעט כולם הגיעו. איך אתה מסביר...
כולל חברי הסיעות שלהם.
איך אתה מסביר את זה, אריאל, שש שנים אחרי פטירתו, הרב עובדיה יוסף נכנס לקונצנזוס, שאולי, אני לא יודע איך להגיד, אולי אפילו היה לו יותר מאשר בחייו.
עם שידורים חיים בערוצים. כן. פשוט מדהים.
תראה, מרן הרב עובדיה יוסף, לא סתם אמרו עליו גדולי הדור, שדורות שלמים אחורה לא היה דבר כזה. זה לא שהוא סתם היה גדול בתורה. גם בגדלותו בתורה... שגדולי הדור העידו עליו, שלא היה בדורות האחרונים כזה דבר, אבל זה גם ההנהגה שלו. הוא לא חושב שהוא היה כולו שקוע בתורה, ואוהב תורה, ותלמיד חכם עצום, שיום ולילה רק שוקל עד התורה. היה לו גם את העניין של ההנהגה הציבורית, שהוא לא הסתפק בזה שהוא גדול בתורה. הוא רצה להעצים ולהגדיל את התורה בכל רובדי החיים של כל החברה בישראל, ובכל העם היהודי. זה בעצם המוטו שלו. יש הרבה תלמידי חכמים, ויש גאונים, לא כמוהו שהיו, אבל כמעט קשה למצוא אנשים שמוצאים זמן גם לציבור וגם לגדול בתורה, כי זה לא בריאתו, לא בא אחד על חשבון השני. עכשיו, מה זה עשה?
איך זה עשה אותו לקונצנזוס כלל ישראלי?
ואז אני נוגע בקונצנזוס. בגלל שמרן הרב עובדיה יוסף היה אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריאות ומקרבן לתורה. זה בעצם היה מקרבן לתורה פה, הוא היה ביחד עם אוהב את הבריאות. זה לא יכול להיות אחד בלי השני. אם אין לו אהבת ישראל על כל יהודי באשר הוא, במצוקות שלו, בשמחות שלו, ואז שהוא רואה בזה שליחות עצומה למקרבן לתורה, וזה בער בעצמותיו, לא משנה באיזה גיל, עד יומה או אחרון, אז כמה עם הפנים לפנים. זה שהוא היה עצום וגדול בתורה, אבל היה לו את היכולת להתחבר לאנשים הפשוטים ביותר, בשפה הפשוטה ביותר, גם לפעמים שפה עממית מאוד, ושזה היה הדרך שלו לקרב את האנשים. הרי ראו את זה בכל הזמנים שיכל להיות, וראית אנשים חשובים וגדולים. אתה יודע, כל הזמן מסתכלים על החן שמרן היה נותן את הצ'פחות המפורסמות שלו. הייתי השבוע בכנסת שכל
הדוברים
התחרו ביניהם מי קיבל יותר צ'פחות כסימן לאהבה של מנהיג הדור. זה לא להאמין לראות את הדבר הזה.
אריאל, אבל מה זה בעצם אומר?
זה לא שאנחנו צריכים את האישור שלהם, ממש לא. אבל דווקא מרן, שכן התחבר לכולם, דתיים וחילונים כאחד, זה בעצם מראה שמה שהוא רצה להשיג, מעבר לזה שלהחזיר עטרה ליושנה ולהחזיק מוסדות ותלמודי תורה וחזרה בתשובה ולעזור לשכבות החלשות, שזה מחזיק לדורי דורות העניין הזה בעזרת השם.
אני
שתי נקודות בעניין הזה, אם אפשר. א', מה זה אומר עלינו שהיום אין לנו דמות כזאת, ואנחנו תמיד רק מלאי כבוד ויקר כלפי כל רב, כלפי גדולי ישראל, אבל אין לנו היום אף אחד שיכול לפנות גם כלפי הציבור שהוא לא חרדי, שהוא מסורתי, וראית שאפילו שס בקמפיין האחרון רצה עם דמותו של מרן הרב עובדיה.
תראה, אני חייב, שזה התחלתי בדבריי ואני אתלה בלענות גדולים, של גדולי הדור הנוכחי, וגם אלה שכבר לא איתנו, שאמרו שמרן בגדלותו לא שייך לדור הזה בכלל. הוא שייך לדורות קודמים, אז אנחנו לא צריכים כאילו להרגיש ולהגיד, שמע, המצב הוא כזה שאין משהו אחר. מרן, בכל מה שהיה, כל מה שהיה איתו סביב, גדלותו העצומה בתורה, והמסירות שלו למען כלל ישראל, ולדאוג לכל כלל ישראל, זה משהו שלא שייך לדור הזה. אז נכון שעכשיו אין דבר כזה, וגם לא יכול להיות, כי זה לא שייך לדורות האלה, אבל בעזרת השם לא אלמן ישראל, ומתאימים את הנוכחות של גדולי הדור הנוכחיים, שכולם גדולים ועצומים, למצב של הדור. כמו מרן לא יכל להיות, ולכן, בגלל שהציבור, בעיקר הציבור הספרדי והציבור של שס, התרגלו לדבר הזה שיש, שהמנהיג הרוחני הוא נגיש לציבור, ושהוא מדבר איתם בגובה העיניים, ושהוא מתייחס אליהם, ויש את השיעורים הקבועים, ויש את הקבלת קהל, ויש את הפסקי ההלכה, ויש גם את המאבקים הציבוריים, שזה בעצם חלק מהדברים שמרן הרשה לעצמו להיכנס לפעמים לקו האש, כי הוא חשב שבמקום שאין אנשים תהיה איש, ואין דבר כזה להימנע. תמיד צריך להביע דעה של דעת תורה.
אני אציין בפניך הרבתי, אז שתי נקודות, שני נקודות זמן שלדעתי הרב עובדיה יוסף הפך לקונצנזוס, גם בחוגים שהם לא ספרדים ולא מסורתיים, אלא גם, אתה יודע מה, במובן מסוים אפילו בצפון תל אביב ורמת השרון. נקודת זמן אחת הייתה במלחמת יום כיפור, כשהוא התיר את כל הגונות מלחמת יום של מלחמה. דבר שני היה, שהוא התיר בעצם את יהודי אתיופיה לבוא בקהל. אתה חושב שאתה יכול להצביע על עוד נקודה כזאת?
אני אגיד לך, אני דווקא כיהודי חרדי מבטן ומלידה, שגדל... אני בכוונה נוגע בנקודה הזאת, כי אני ממנה רוצה...
אני יודע מה אתה הולך לומר, סליחה, לפני שאתה אומר, תמיד הייתה איזושהי מין חצי הלצה כזאת, שאגב בשנותיו האחרונות, גם אלה שאיכשהו צקצקו, הבינו את גדלותו, אבל תמיד אמרו, הרב עובדיה מתיר. ויעקב, אתה בדיוק מביא את הדוגמאות להגיד, אהבו אותו, כי הוא היה דמות מתירנית.
עכשיו תנו לי, אני יודע לכם אם תנו לי להתייחס לזה, תראו. כמי שגדל בתלמודי תורה ובישיבות ובכוללים, ובעצם הערוגת הגידול שלי כזאת, שלא זה הנושא המרכזי שבו אני זוכר את מרן הרב עובדיה יוסף, אבל מצד שני, בתפקידי הציבוריים, בממשלה ובכנסת, אז נחשפתי למה מעניין בציבור הכללי או החילוני, ולמה הם מתחברים אליו יותר, זה לא בגלל... שהוא התיר אגונות, או העלה את האתיופים, או טיפל במלחמת יום הכיפורים, או דברים מהסוג הזה. זה לא בגלל זה. זה למרות זה. למה, מה הכוונה? ואם מרן לא היה גדול הדור, אז לא היה משמעות לשום פסק הלכה שלו, לא בעניין הגיורים, ולא בעניין האתיופים, ולא בעניין כלום. אחרי שהוא נהיה גדול הדור, והוא עצום ורב, והידע שלו היא כזה שפסקי ההלכה שלו התקבלו בכל תפוצות ישראל, בגדולי הדור האשכנזים והספרדים כאחד, מי יותר ומי פחות, אז יש לו כתפיים ויכולת ורצון לגוע בנקודות הכי כואבות שיש לחברה הישראלית, או ליהודים בכללם, זה אפילו לא כחברה ישראלית. העניין הזה של האתיופים זה לא קשור לחברה הישראלית, זה קשור לאנשים יהודים שנמצאים במצוקה, שמרן היחיד שהיה לו את הכוח דהתר, ואני חייב לגוע בנקודות, כי אני שמעתי את זה ממנו עשרות רבות של פעמים, מה הרעיון של כוח דהתר? הוא אומר, אני אגיד את זה בשפה שלי, בשביל להגיד אסור, לא צריך ללמוד. אסור, כל דבר אסור, ונגמר. מי שרוצה להחמיר על עצמו, ודאי שיכול. והיה כותב על זה הרבה פעמים, תבוא על הברכה. אבל כשנותנים החלטה לכלל הציבור, ויש משמעות ציבורית לדבר הזה, לא חוכמה להגיד אסור. הרעיון הוא כשאתה אומר מותר ויש לך גדלות בתורה לנמק למה זה מותר על פי ההלכה בלי לסתות את הקוצו שלי. זה היה עשרות פעמים שהייתי בכל מיני צמתים שהיה לנו את הזמן להרחיב את הכל, החל גם מאתיופים, גיורי צהל, כל העניין הזה של תרומות דברים, המון נושאים שהם היו גופי תורה שתלויים בהם, הכל בחרדת קודש, עוזב את כל העיסוקים והספרים שלו שהוא כל כך אהב, והחליט שהוא נוגע במשהו שהוא בכלל לא מחויב. הוא לא רב ראשי לישראל, אין לו תפקיד, הוא יכול לברוח מאזור האש, והוא יודע שהוא יותקף, אבל הוא מרגיש, וזה היה אצלו כמו לעבר או תחת, שהוא חייב לטפל במקום שאנשים תהיה איש, ואם הקדוש ברוך הוא שם אותו במקום הזה, שהוא היחיד, שיש לו את היכולת ואת הכתפיים הרחבות, ולנמק, ואני מדגיש כל פעם את המילה לנמק, בכל מכמני ההלכה, למה הוא חושב שזה מותר, והוא עומד מאחורי זה, משם הגיעה הגדולה שלו. עכשיו, הציבור החילוני, או המנהיגים החילונים, אני לא מצפה מהם שיעריכו מה המשמעות של גדול בתורה. אני לא מצפה מהם, אז מה הקנה מידה שלהם? אבל אתה רואה
שמאוד מעריכים אותו.
או, הקנה מידה שלהם, שהם אומרים, מגיע יהודי, שהוא לא חייב להיכנס לעניין הזה. ויורד לשורשי הבעיות ככל שהוא יכול לפתור, אבל באותה נקודת זמן כשהוא היה אומר אין פתרון, ואני עומד על דעתי שזה מה שיהיה, אז שהייתי צריך לבוא ולהסביר את דבריו לראש הממשלה או לאלה אחרים שהתעסקו בזה, אני אומר, כמו שאתם מקבלים את הפסקה שלו בכוח דהתרא, תקבלו את זה שכשהוא אומר שזה לא יהיה, זה לא יהיה.
אני רוצה במעבר אחד, אתה מדבר על הכוח דהתרא בפן ההלכתי, ויש את הכוח דהתרא בפן ההנהגתי. ודווקא שמענו מאחד מראשי הישיבות שמזוהה עם יהדות התורה, עם דגל התורה, שהוא אמר שאם הרב עובדיה, יעקב אתה שמעת את זה איתי ביחד, אם הרב עובדיה והרב שטיינמן היו כאן, אז כל הסיפור של חוק הגיוס היה נפטר כבר מזמן.
אז זה מגיע בדיוק מאותה נקודה. הוא לא בורח לאזור הנוחות, הוא מרגיש שיש עליו אחריות עצומה, ושיש לו יכולת לקבל את ההחלטה, והוא יודע שהוא יחטוף על זה, ואני היה לי איתו יותר משיחה אחת על נושאים שהיו, עלו בציבור, והיה כביכול ויכוח בין גדולי ישראל, ואני כמי שרצה כביכול הקטן לנסות לגונן על זה שמרן לא יהיה עוד פעם בקו האש, ניסיתי בעדינות להגיד, אז למה הרב צריך, אולי לא עכשיו, אולי זה היה מעשה אותי, והיה נותן לי הרצאה שלמה, למה קראו לנביא יחזקאל בן בוזי, יחזקאל בן בוזי, כי הוא ביזה את עצמו על דברי תורה. אומר, עכשיו אני אתבזה על זה שאני אקבל, אז זה היה, והיה איזה שכרי, אז זאת אומרת שאני צריך להתאמץ עוד יותר, אי אפשר להבין לאיזה דקויות הוא ירד לפני שהוא קיבל
החלטה. כן, אני רוצה לדעת
איתך. אתה אומר לי חוק הגיוס, אז אני אתן לך דוגמה קטנה, הנושא הזה בער בעצמותיו בצורה כזו, שכשהוא ישב על ערס דווי, והוא היה בבית חולים, והייתי מבקר אותו כל יום, והוא הטיל עליי לטפל בזה כבר ממשלות, על גמי ממשלות אחורה, שטיפלתי בנושא הזה. ואני נכנס אליו לחדר בבית חולים, ובקושי הוא מדבר, והקול שלו היה חלש, אז שנכנסתי אליו, הוא שואל אותי, מה התקדם היום עם העניין הזה של חוק הגיוס? ואז היה בוגי יעלון, הוא היה השר לאיומים אסטרטגיים מטעם ראש הממשלה, טיפל בנושא הזה לפני ועדת פלסנר, אני לא אלאה אתכם בהרבה פרטי, אמרתי, ישבתי איתו והוא חושב, תן לי לדבר איתו עכשיו, וכבודו בקושי מדבר, הרופאים לא מרשים, תן לי לדבר איתו עכשיו. מה אני מנסה להגיד לכם בזה? זה לא עניין של פשרנות, הוא הלך, הוא היה איש אמת לעמיתה, והלך עם זה בכל הכוח, וזה מה שהוא ניסה להנחיל לכל תלמידיו.
זה ברור, אני שואל אותך, ואני רוצה לבין קצת יותר ספציפי, יכול להיות שאם, תראה, למרן היו כתפיים מאוד רחבות, ואני זוכר את זה במישור הפוליטי פעמיים, א', כשהוא החליט להיכנס לממשלת רבין ב-92, למרות, אתה יודע, הכל קראו לזה ממשלת השמד, ואיך תקפו אותו מכל הכיוונים, אחר כך ב-99, כשיהדות התורה נשארה מחוץ לממשלת ברק וש"ס נכנסה,
גם אצל אולמרט היינו לבד.
גם אצל אולמרט הייתם לבד. אז אני שואל, האם יכול להיות שהיית בא, נחשוב שמרן חי כזה, נכנסה ואומר לו כבוד הרב, או יש לנו או בחירות חוזרות שאחר כך השמאל עלה לשלטון, או שאנחנו בחוק הגיוס מעמידים את דברינו על עיקרי הדברים, ומנסים לא להחמיר יותר מדי, כי אנחנו חייבים, לא הייתי אומר להתפשר בנושא כזה, אלא להיות גמישים כמה שיותר. האם אתה חושב שהכתפיים הרחבות של מרן היו מאפשרות לנו לפתור את הבעיה הזאת?
תראה, אני אגיד לך משהו. אנחנו, ברוך השם, היום יש את מרן, ראש הישיבה.
כן, לא שאני חולה כאן סמכות.
לא, 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 ברור, אבל זה הולך באותו קו. אני באמצע להגיד לך שזה הולך באותו קו. יש את יושב ראש התנועה, שר הרב אריה דרעי, שהם כולם, גם, אני יכול להגיד כאילו, כבר ינקו את הדבר הזה ואת תורת ההפעלה הזאת. איך מרן היה חושב, וזה הכל דברים שחוזרים על עצמם, זה לא איזה משהו שעכשיו אומר, הרב היה אומר ככה והוא אומר ככה, זה פחות או יותר הזירה לא השתנתה, והאיומים הם אותם איומים, והחוקים הם אותם חוקים, הדת ומדינה, רק זה לפעמים משנה את האריזה. רק
המצב יותר קשה היום שאנחנו עומדים לפני
משנה
את שמאל, או שהיא מוטטת כל היהדות עלינו.
אין ספק, רק לכן זה מה שאני מתכוון לומר, אני מתכוון לומר שמרן תמיד תמיד לא היה מציאות בעולם שאפשר להקים ממשלת ימין ושס הלכה עם השמאל. לא היה דבר כזה. הדבר היחיד, שתי הפעמים שאתה מציין אותם, זה שהשמאל הקים ממשלה לבדו, והיה לו 61 עם חוסם או בלי חוסם, ואז שס מצטרפת, כי הוא אומר, אם אני אשב באופוזיציה, זה, פה זה לא המצב. לא יהיה מציאות ששס היא תלך עם השמאל, ובגללה יהיה ממשלת שמאל.
כן,
לא,
אני מדבר על ממשלת אחדות, לא, אני מדבר על ממשלת אחדות שנאלץ לוותר קצת משהו.
רגע, אני מנסה רק לפני שאנחנו מדברים על ממשלה, רק בתור מאזין, כן, מאוד מעניין להזין לכם, להבין את מה שיעקב שאל לגבי הגיוס. בעצם, אם הוא היה כאן היום, אז נושא הגיוס הזה היה נפטר, כי אנחנו יודעים שהיו על השולחן הצעות מרחיקות לכת, מרחיקות לכת, ואנחנו יודעים שש"ס ודגל התורה רצו לקבל אותן, ונגררו אחרי אגודת ישראל. בואו נשים את הדברים על השולחן, אף אחד לא שומע. אם הוא היה פה היום, זה כבר היה מאחורינו?
תראה, אז אני אגיד לך, אני זכיתי שמרן הטיל עליי את הדבר הזה, כבר עוד מוועדת טל, בחוק טל, סליחה, בממשלת אולמרט, הייתי על שר התקשורת, ואז באותה נקודת זמן, היה הערכה של 5 שנים נוספות של חוק טל. אחרי זה התפרק העסק בגלל דורית בניש, ועד עכשיו אנחנו מתגלגלים עם חוקים, והוא היה יורד לפרטים ונותן לי החלטות מה לעשות ואיך לעשות, ואני אומר לך שבנקודה שאנחנו נמצאים בה היום על הפשרה והמתווה שניסינו, שהגענו להסכמה כל, שמקובלת על כל החוגים החרדים, זה הקצה של הקצה, ולא היה בתקופת מרן הצעה כזאת, כמו שהסכמנו עליה עכשיו, אבל היא שומרת על המסגרות ב-100% שהעיקרון הוא אחד. כל מי שרוצה לשבת וללמוד, ילמד ללא הגבלת זמן וכמות של תלמידים. זה הנקודה שמנחה, הנחתה אז מרן ששלח אותי פעם ראשונה לוועדת שקד, שהגעתי כחבר כנסת, הייתי אצלו בתפילה בבוקר, הגעתי לוועדה, דברים גם מוקלטים, אמרתי, אני אומר את זה בשמו של מרן, אנחנו מגנים על לומדי תורה, אנחנו לא עושים דיון על חרדים ולא חרדים, מי שיושב ולומד תורה, לא נסכים להתפשר על קוצו של יוד, כל מי שרוצה ללמוד, ללא הגבלת כמות וזמן, יושב וילמד. עכשיו, מי פה כל השאר? זה נוסחאות כאלה ואחרים.
רגע, אתה חושב שחוק של ליברמן, או מה שהחרדים הסכימו ביום האחרון של פיזור הכנסת, לא עומד על שתי העקרונות האלה, שציינת שכל אחד יכול ללמוד?
מה שהחרדים הסכימו, על דעת מועצת גדולי התורה וחכמי התורה, עומד ועוד איך שעומד. למה? בגלל שיש יעדים שהצבא הביא, ואנחנו הסכמנו שהיעדים האלה יהיו בממשלה, ולא יעדים שיהיו בחוק. וכשאומרים שהיעדים הם בחוק, המספר הוא אבסולוטי ואין לו שיקול דעת. זה אחד, ודבר נוסף, שמה שליברמן רצה, זה שיהיה פסילה אוטומטית של החוק, אם לא עומדים ביעדים. וכשיש פסילה אוטומטית, חזרנו עוד פעם לנקודה שיש מגבלה על עומדי התורה. זה דברים מאוד משמעותיים, אני אומר אותם בקליפת אגוז, אבל זה הרבה יותר ארוך, ולכן מה שאני רוצה לומר, שמה שמרן אמר לי אז, מתקיים גם היום על ידי מרן הרב שלום כהן, יושב ראש התנועה, השר הרב אריה דרעי, דבר אחד מאוד בסיסי, ואני יודע שגם הציבור האשכנזי זה עומד. אני מדבר על רובו. מי שרוצה לשבת וללמוד, יושב וילמד, ללא מגבלה. הדברים האחרים הם חשובים, פחות חשובים. הכי חשוב זה שהעיקרון הזה נשאר.
עוד משהו ברמה האישית, אם יעקב אפשר, יש לך, אני רוצה אותך.
כן, רק מילה אחת, אתה אמרת שכל מי שלומד יכול להמשיך ללמוד, אבל האם אתה מסכים עם זה שמי שלא לומד, אז שיקום בהתגייס? מה שמעתם ממרן הרב יוסף בנושא הזה?
אני אומר,
יש אמרה בשם הרב שך, שהוא אמר לפני 30 שנה, אומר, אנחנו לא צריכים להגן על מי שלא לומדים. מה שמעת ממרן הרב עובדיה בעניין הזה?
אני אומר לך בדיוק, גם, אתה יודע, יש כשם שמצווה לומר דבר שנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. אנחנו, והיה לי המון המון שעות ודיונים בצבא, בקריה, במשרד הביטחון, עם אקה, עם כולם. אנחנו לא נקרא לאף חרדי ללכת לצבא. אתם הצבא, כולם אותו דבר. אנחנו נלחמים בשביל לומדי התורה. אני לא אומר שמי שלא לומד מה הוא יעשה, יש חוק, יש צבא, שעשו מה שהם רוצים. אני לא נכנס לזה. אחרי זה רוצים מסגרות שמתאימות לציבור החרדי, אנחנו מוכנים לעזור ולסייע בזה. אבל אנחנו, לא התפקיד שלנו לדאוג לצבא למכסות וליעדים. התפקיד שלנו, כאנשי ציבור, זה לדאוג ללומדי התורה נקודה. מי שלא לומד תורה, החוק לא, הדחייה לא חלה עליו, וידך, זה לגמור. אבל אנחנו נקרא, או לא אנשי ציבור, ודאי לא גדולי התורה, יבואו ויעודדו מי שלא יושב ולומד. מי שלא יושב ולומד, חלים עליו החוקים של מי שלא יושב ולומד.
אני רוצה לשאול משהו על המישור האישי שאמרת שהיה למרן קשר כל כך אמיץ עם ההנהגה הפוליטית הישראלית. יעקב, אתה יודע, אנחנו עמדנו השבוע מחוץ לאולם שבו התקיים כטקס הזיכרון, וראינו את איווט חולף ואפילו לא מעיף מבט, אחר כך אמרו שהוא הוזמן או לא הוזמן, ראיתי שרשמת שכולם הוזמנו. עכשיו, אמר לי מישהו מבני ביתו של הרב עובדיה ככה, תיאוריה מאוד מעניינת, הוא אומר לי, תראה, איווט בסוף אף פעם לא הלך לממשלה בלי חרדים, אפילו ב-2013, הוא זה שנלחם שהחרדים יהיו בפנים. הוא אומר, שים לב שמי שניהל אז את המגעים מולו, לא היה אריה דרעי וגם לא אלי ישי, אלא אריאל אטיאס, שידע איך לדבר איתו, והרב עובדיה היה בחיים, היה לו רספקט, למרות שהוא קרא לו שטן, ואני לא יודע מה, הוא לא שבר את הכלים, למרות שהוא היה יכול ב-2009 לשבור, אז ציפי לבני קיבלה יותר, הוא יכל ב-2013 לשבור, ואז הוא ניסה להכניס את החרדים, ואפילו הלך עם המהלך אחר כך של ביבי לפרק את הקואליציה. יש דברים בגו, האם אפשר היה להתנהל איתו אחרת? בפרט השבוע שראינו שהוא מנסה לפזול לכיווננו, ודווקא חרדים אומרים עזבו אותנו ממנו.
לצערי, אני חושב שזה לא נכון הפעם הזאת. נכון שבעבר הוא שיתף פעולה מלא מלא, מה שנקרא, עם ניואנסים כאלה ואחרים כדי להגן על עצמו מפני הציבור שבוחר בו, אבל הוא לא הצביע נגד, לפעמים היה לו התבטאויות כאלה כדי, מה שנקרא, לשמר את הגחלת של המפלגה, או מסיבות אחרות, זה גם פחות חשוב. זה לא המצב היום. אנחנו ניהלנו איתו מגעים תחופים, והשר הרב אריה דרעי עשה את זה גם בשמו של ראש הממשלה, וגם בשם ההיכרות רבת השנים ביניהם, והמצב פעם שונה לחלוטין. כנראה שיש לו שיקולים נוספים, בין היתר שהוא לא רוצה לראות את ראש הממשלה על הכיסא מבחינתו אפילו עוד יום אחד, רק הוא הורס את זה באריזה אחרת. כרגע הציבור החרדי עוד לא משלם את המחיר, אבל עלול לשלם את המחיר בשל העניין הזה. לכן אני חושב שהפעם מדובר באירוע שונה לחלוטין. אני מקווה שבסוף תוקם ממשלה אפילו לא דרכו.
אם אתה יושב איתו בארבע עיניים, אתה לא יכול להניע איזשהו מהלך?
לא, לא. לא, כי אמרתי לך, בסוף מה שעומד מאחורי זה, אני לא יכול לפרט את כל מה שנעשה לפני הבחירות השניות, אבל עד יום חמישי, שלפני, ביום שני פוזרה הכנסת, עד יום חמישי קודם, נעשו ניסיונות כאלה ואחרים עם אנשים מפה ומחוץ לארץ, כל הסוגים שאתה יכול לחשוב, וזה פשוט היה, אני קורא לזה הולכת שולל.
אתה חושב שהוא חיפש את הראש שלנו, שבעצם הוא חיפש את הראש של ביבי, ורק אנחנו היינו אמצעים?
למה אני צריך לפרש אותו? אני לא צריך לפרש אותו, יש עובדה, בסוף יש שורה תחתונה. למה הוא התכוון, מה הוא עשה, איך הוא עשה, למה זה כזה חשוב? מה שחשוב זה
שישבנו
איתו, עכשיו הוא לא רוצה לשבת לא עם ביבי ולא עם החרדים, בגלל זה מה זה משנה? אז עוברים הלאה ומחפשים על תרפים.
אוקיי, בוא נתייחס רגע לאקטואליה עכשווית. יש פתרון לפלונטר הזה? אתה חושב שבחירה ישירה תהיה פתרון, או שאתה חשבת, כי איך שזה מראה אנחנו נתגלגל לבחירות שלישיות ורביעיות, ואיפה המדינה תגיע?
אגב, הייתה כבר פעם שהרב עובדיה קפה בחירה ישירה, וביבי לא רצה.
כן, אבל יש זמן קצר, בוא נתייחס רגע לנושא הזה. מה
הרעיון שלך? המצב היום, לדעתי, ככה בקצרה, שהכל נסוף סביב ההחלטות שבני גנץ צריך לקבל, לדעתי, בשבוע הקרוב. הוא צריך להחליט. יש לו את ראשות הממשלה ביד בעוד שנה. זה הצעה. שנה, שנתיים, שנה. אז השנה האחרונה כולם מבינים שהיא לא תהיה, כנראה. אז הוא בעצם מקבל שנתיים מול שנה של נתניהו, או הגשת כתב אישום, מה שבא קודם. בסדר? זה הצעה של הליכוד, ועל זה הכל נסוב. עכשיו, מה הוא אומר לעצמו? אני התחייבתי לא לשבת עם נתניהו. אז אומרים לו, אוקיי, התחייבת, אבל אם היה לך 61, יכלת לקיים, אתה לא יכול לקיים. אז אתה מקיים עם איזה גשר קטן שצריך לעבור אותו, שזה נקרא שנה. אבל אתה בסוף, בעוד שנה, יש לך רשות הממשלה ביד, בוודאות, אם צריך ביטחונות, קבל ביטחונות, זה העסקה.
הבעיה זה חרדים, איך אנחנו יכולים לשבת איתו?
אני דווקא שומע שהבעיה היא לא אחרי, ממישהו בבחיר בכחול לבן שישבתי ואמר, הבעיה היא לא החרדים, הבעיה היא אצל בני, הוא כבר קיבל את ההחלטה ללכת עם נתניהו, השאלה אם הוא ילך עד הסוף גם מול החברים שלו, גם נגד החברים שלו, זה מה שאתה גם מקבל את הרושם.
אני לא יודע מה קורה אצל בני גנץ בראש, אני יודע מה המצב כרגע. כרגע זה הכל יושב עליו. ראש הממשלה הציע את מתווה הנשיא, שהוא מתווה שהוא לא בעד ראש הממשלה, והנשיא המדינה לא חשוד כמי שדואג לנתניהו, בלשון המתה. והוא שם הצעה, שההצעה היא בעצם להוציא אותנו מהמבוי הסתום, בגלל שבבחירות שלישיות, אם יהיו חלילה, מצבו של בני גנץ או של הגוש שלו לא יהיה יותר טוב, אתם יודעים למה? כי אם איווט לא יושב עם מרץ, ואם הגוש נשאר אותו דבר, לבני גנץ חסר 14 מנדטים כדי להביא 61 ללא הערבים וללא מרץ. 14 מנדטים, הוא גם יודע שהוא לא יודע להביא אותם משום מקום. אלא מה? עכשיו הוא צריך להתפשר, כי הוא נתן לב. עכשיו מה קורה? פוליטיקאים נותנים התחייבויות והצהרות על פי סקרים ויועצים במערכת בחירות, ואחרי זה הם רוצים שהציבור ישלם את המחיר של ההצהרות שלהם. עכשיו אני אומר, פה המקרה שלו לא כזה חמור, בגלל שהוא נתן הצהרה, הוא יעמוד בה, לא מלא, הוא צריך לשלם מס קטן. עכשיו הוא מבין את המשמעות של זה, ועכשיו אני לא מקטונתי
לרץ, לא, איפה אנחנו חרדים בעניין הזה? נתניהו הרי לא יעזוב אותנו, כך לפחות אנחנו מקווים. אז אם המתווה שלך יעבוד וגנץ יגיד, אוקיי, לנתניהו, אוקיי, בוא נלך על מתווה הנשיא ואתה תקבל שנה ראשונה ונבצרות, אבל ביבי יגיד לו, אבל אני הולך עם החרדים. איך אנחנו החרדים יכולים לשבת עם לפיד וליברמן?
אנחנו עוד לא הגענו לשם. ואין שום ודאות.
זה אבן הנגף המרכזית.
לא, לא, שנייה, אז אני עונה לך. למה אני אומר לא הגענו לשם? כי הוא צריך לעבור את הדבר הזה שנקרא נתניהו. כשהוא יעבור את זה, אז הבעיה של דת ומדינה היא הבעיה המשנית, היא לא הראשונה, שתדע את זה. רוב מצביעי כחול לבן של גנץ, אני לא מדבר על לפיד, הצביעו לו כי הוא אלטרנטיבה לנתניהו, לא כי הם נגד חרדים.
אבל יש דברים היום על השולחן, אם נפרק את זה לגורמים, במעט הזמן שנשאר לנו, יש דברים על השולחן, גיוס, אתה אומר, אפשר להגיע להבנה לפי המתווה האחרון שהיה ולא צריך את ליברמן, אבל יש לך תחבורה ציבורית שהיום אתה רואה תנועה של בכל הארץ של תחבורה ציבורית בשבת, יש לך את נושא הגיור, יש לך נושאים שהם על השולחן, ומול לפיד איך אפשר להגיע כאן להבנה?
אני לא מנסה לפתור את הבעיה עכשיו, או להציע פתרונות. אתם שאלתם אותי מה אני חושב שקורה עכשיו, אז אני אומר לכם, כרגע הבעיה היא לא חרדים ולא דת ומדינה. כרגע הבעיה שבני גן צריך להחליט האם הוא הולך למהלך הזה עם נתניהו ומקבל את ראשות הממשלה ביד בוודאות בעוד שנה, מול איזה תוכניות על העצים או חלילה, לא דיברתם על זה, ממשלת מיעוט. היא קיימת, היא על השולחן, היא יכולה להיות, והוא צריך להחליט. הוא לא רוצה בחירות, אין ודאות שיהיה בחירות, אבל האלטרנטיבה המרכזית הנכונה זה הממשלת אחדות הזאת שנה, שנתיים, שנה. ודת ומדינה זה האירוע המשני, האם הוא פתיר? כן, לא על דת כולם.
אבריאל אטיאס, אנחנו מאוד מודים לך על השיחה מאלפת הזאת.
מודה לכם, תודה רבה.
תודה.
שבת שלום.
מיד נשוב לפיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום. 25 שנה, מאות שירים ואיש אחד שחולל מהפכה עולמית במוסיקה היהודית. במלאת 25 שנה לפטירת רב שלמה קרליבך, מאזיני כל חי וכל חי מיוזיק בוחרים את השיר הכי טוב של קרליבך מכל הזמנים. המצעד הגדול של שירי קרליבך, הפקה חדשנית וייחודית לצפייה בווידאו. המצעד ישודר אם ירצה השם במוצאי שבת וירא החל מ-10 בלילה, בהגשת מנחם טוקר ובהשתתפות פאנל אורחים מיוחד.
הפקת ענק בטיביליסי שבגיאורגיה, 5 ימים ו4 לילות, 20-24 בנובמבר, עם אהוב הקהל הרב אבנר קבס ועם ענק הזמר המזרחי יניב בן משיח. תוכניות מסמרות בכל הנופש עם יהודה שוקרון, בחשרות מהדרין, ארוחות גורמה, טיולים והפתעות. הזדרזו והתקשרו עכשיו, 052-712-4050, 052-712-4050. עופר הלוי, אומנים מסמכי לב, בשיתוף כל חי, שמחים לבשר לכם על ההפקה החדשה לחנוכה גם השנה, במחזמר הגדול, אחד מול כולם, עם מיטב השחקנים ובכיכובו של עופר הלוי. אם אתם רכזי מתנסים ומחלקות תרבות, חייגו להזמנת ההצגה אצלכם, ל-050-909-2129. מהרו לחייג ולהזמין, 050-909-2129.
סובלים מ-OCD? כפייתיות? Alpha Brain Center, המרכז לשיפור תפקודי המוח עם יותר מ-87% הצלחה, כי הכל מתחיל בראש. כוכבית 6252.
חופשה יוקרתית ומלון מפנק בעיירה ציורית שבה שוכנת המופתע. 15 דקות ביום במשך 10 ימים. ואם יש לכם כאב וקושי בהליכה, דלקת פרקים, לחץ דם או סוכר, אתם חוזרים בריאים יותר. חייגו עכשיו ליציאה הבאה, 03-964-1555, 03-964-1555.
רק לקוחות ישראכרט נהנים מטריידין ברשת אופטיקה אלפרין ומקבלים מסגרת משקפי ראייה שבמבצע מתנה. מותנה ברכישת עדשות. פרטים באתר.
גם מוגז וגם עדין זה לא נס, זה שוואפס. גם פאות וגם בועות ולא מדי תוסס, זה שוואפס. שילוב מדהים, מוגז עדין בטעם שתופס, זה שוואפס.
שוואפס מוגז עדין, ממש עדין, עשיר בטעמי פרי אמיתי. שוואפס, drink different.
כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
קונקורד, משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם. בחשרות הרב לנדאו, ועכשיו מבצעים ומחירים מיוחדים בתאריכים אחרונים בכסלו וטבת. חייגו 03-677-6600. קונקורד, משכן האירועים של גוש דן.
לגעת באושר זה לגעת בנשמה. מסע ישועות לקברי הצדיקים באוקראינה עם הרבנית חדווה לוי. רבי נחמן, הבעל שם טוב, רבי זושה, הרבי מברדיצ'ב, המגיד ממזריץ' ועוד. ארוחות גורמה, סדנאות העצמה, מופע מוזיקלי, ריקודים ושמחה. את חייבת להיות שם ולזכות בישוע שלך. יוטט בחסלב, חג הגאולה, ימים ראשון עד שלישי, 15-17 בדצמבר. 0522-780-899 0522-780-899
מדברת אילנה, אמא של ישי. ישי לוקה באוטיזם בתפקוד נמוך. אני לא יכולה לתאר לכם את ההתמודדות היומיומית איתו, אבל ביקשתי לומר למאזינים שתרמו לארגון מסוגלים שבעזרתם הבית שלי חזר לתפקד בצורה קלה יותר, אחרי הרבה שנים של קושי ומורכבות. אתם לא מבינים איזו מצווה אתם עושים, זו זכות גדולה מאוד.
כשאתם תורמים למסוגלים, אתם משנים חיים ומקלים על משפחות שלמות. כוכבית 5406, מסוגלים, משפחת ילדי האוטיזם. כוכבית 5406.
נמנעים מביקור אצל רופאי השיניים? מפחדים מכאב והחוויה לא נעימה? מפסיקים לפחד מרופא השיניים? הגיעו למרפאת השיניים של דוקטור אברבוך ותוכלו לסיים את כל טיפולי השיניים ביום אחד. כל מי שמתמודד עם חרדות ופחד מכאב יוכל לקבל את הטיפול המתאים והיעיל ביותר. לפגישת ייעוץ חינם עם דוקטור אברבוך חייגו 036-555-222 036-555-222 דוקטור אברבוך.
רוצים לקבל זהב בפחות כסף? לאומית זהב, הביטוח המשלים המשתלם ביותר מבין כל קופות החולים. חיסכון של עד כ-1,800 שקלים בשנה, ומגוון שירותים רפואיים ששווים זהב. הצטרפו עכשיו ללאומית שירותי בריאות, כוכבית 507 מכל נייד.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
שלום וערב טוב לחבר מועצת עיריית ירושלים, הרב אברהם בצלאל.
ערב טוב לכם ולמאזינים.
ערב טוב. תראה, אנחנו מעלים אותך, אנחנו מקדישים את התוכנית הערב לזכרו של מרן רבי עובדיה יוסף, ונזכרנו
זכר שב... צדיק וקדוש לברכה.
אמן. מה אומרים באמת כשאומרים זכר צדיק וקדוש לברכה? זכונו תרגן עלינו, אמן. אני לא יודע, אחר כך נבדוק את זה. בקיצור, למה אנחנו מעלים אותך? הרי יש המון נציגי ש"ס ברשויות המקומיות, כי נזכרנו ש... לפני סוף השנה הקודמת העלינו אותך על בעיית הסמינרים, ואז גם מחוץ לשידור שמענו ממך דברים ששמעת בשעתו בשם מרן הרב עובדיה ישירות, ואמרת, זו המשימה שלי כאן, לפתוח את השנה כשכל הבנות יהיו בפנים, דברו איתי בתחילת החורף. אז הנה אנחנו כאן. רוצים לדעת מה באמת שמעת, אבל קודם כל, מה המציאות היום בירושלים מבחינת בנות הסמינרים הספרדיות?
בוא נגיד דבר ראשון, המצב שלנו הם שבו חשוב כל הבנות משובצות בסמינרים ראויים וטובים, הבנות משובצות ולומדות, ברוך השם יש שקט בירושלים כפי שידוע, לא הספקנו הרבה להרחיב את זה כי היה מערכת בחירות ולא יכולו לדבר כל כך על הנושאים האלו כי הנושאים יותר בוערים ויותר צבעוניים, אבל ברוך השם אני שמח גם שאתה יודע, כשיש שקט זה הכי טוב שיכול להיות, וזה אומר הרבה. ובפרט שהיה גידול טבעי של למעלה 250 בנות נוספות בירושלים, והתוצאה אם היא תוצאה כמו שהיא נמצאת, אז כנראה שברוך השם נעשתה עבודה בידי האגף החינוך החרדי, כמובן, ועדת הרבנים. ואני גם קצת השתדלתי קצת לעזור, וכמובן לא להפריע להצלחת המערכה הגדולה הזאת, שבאמת זה מערכה גדולה למי שמכיר ויודע.
עכשיו, מה הייתה דעתו של מרן בנושא הזה, המעבר של סמינרים ספרדיות? צריך להקים אותם, לא צריך להקים אותם?
בוא לא נשכח דבר אחד, שבזמנו כשהרב עובדיה יוסף רצה לפתוח את סמינר בית מרגלית, הוא קרא בזמנו לכל נציגי ש"ס, הרבנים, כל אנשי ציבור שהיו בתקופה היא וחייב את כולם, או יותר נכון, ביקש והתחנן מכל אחד שיכניס את ביתו לסמינר הזה, וכידוע, בת הגדולה של השר דרי, שמחה למדה שמה, וכידוע איזה בית היא הקימה ואיזה בית, כאילו איזה משפחה ואיזה בית שהיא הקימה. אני מכיר הרבה נציגי ציבור שבזמנו או כל מיני אנשים אנשי ש"ס ששלחו את בנותיהם בתקופה היא לסמינר הזה, ובאמת
אז אולי זה הפתרון, אולי זה הפתרון הבעיה, להקים סמינרים לספרדיות.
האמת היא שאנחנו בימים אלו יושבים, אתה יודע, אנחנו מנסים,
אז כל אין לך את הכאב ראש הזה כל שנה
ולא ברגע האחרון, ובפרט שאנחנו יודעים ששנה, לא הקרובה, שנה הבאה הולכת עוד 300 תלמידות נוספות מסיימות חד בעיר הזאת, שזה עוד, עוד איזה מגה פיגוע מבחינת כמות בנות גדולה של כמות גדולה של בנות שצריכים למצוא להם פתרון ומחשבה, ואחד מהמחשבות הגדולות שנמצאות על השולחן ויושבים על המדוכה בימים אלו, זה הנושא של פתיחת סמינר נוסף ספרדי, או לעבות סמינרים ספרדים שנמצאים היום, או לפתוח סמינר, עוד סמינר ספרדי חזק בירושלים, שזה באמת אמור לעבות איזה פתרון, כי המציאות היא היום שבבתי ספר בית יעקב יש בין 60-70% בנות ספרדיות בכל כיתה. זה נתון קיים, אי אפשר להתעלם ממנו. אם לא נחשוב על איזה פתרון רחב, גדול,
אתה אומר, אתה אומר לחשוב על פתרון לפני ולא אחרי, אבל במידה מסוימת זה כבר אחרי, לפי מה שאנחנו שומעים, כבר באלול, נסגרות הכיתות של שנה הבאה. ומי שנשארת בחוץ, נסחבת עד אחרי תחילת שנת הלימודים, התשפ"א.
בתחילת אלול הייתנו ישיבה, למחרת הבחירות הייתנו ישיבה ביחד עם הרב דוד יוסף, עם הרב... עם הרב רבו אוקסולובצ'יק, עם דוד כהן, עם כל ועדת הרבנים, וכל מנהלי הסמינרים ומנהלות בתי הספר, והרב איזי סורוצקין, אלעזר סורוצקין, וסוכם פה אחד ששום סמינר ושום בית ספר לא ישתף פעולה על, על רישום של בנות לפני כסלב של כיתה ח'. דהיינו, אם אתה אומר שכל שנה בתקופה הזאת, לצערנו הרב, כבר מתחילים לעשות רישום לשנה, לא הקרוב, השנה הבאה הקרובה, אלא שנה כבר, לשנה אחר כך, דיינו בנות בכיתה זין, כבר באמצע השנה ידעות לאן הם הולכות, השנה בעזרת השם הדבר הזה נפסק, ואין בת אחת שתוכל להתקבל, אפילו מתחת לשולחן,
בדבר הזה. אני רוצה להתמקד בפן הספרדי, אתה אומר שיהיה עודף בבנות, וכן ירבו, וצריך להקים עוד סמינר ספרדי, למה לא להקים עוד סמינר כללי, שיהיה גם לספרדיות, גם לאשכנזיות, למה להנציח את הנושא הזה?
כל עוד.
למה
כל
שלא עוד תהיה המשכיות, מעין המשכיות מבתי הספר, כמו שפעם...
אני בעד שכל אחד צריך ללמוד במקום
של הרב מוזס דווקא.
וצריכים לה, מה, לעשות את, ה, את האזורי.
כן.
אנחנו בעד האזורי, גם השר דרי, בעד הדבר הזה, ואני מאמין ומבין שבכל אופן כרגע זה תקוע עדיין אצל גדולי הדור, וכשגדולי הדור יורו, אני מאמין שוודאי...
כן, אבל בינתיים מה שיעקב שהיה לפתוח עוד סמינר אשכנזי.
לא אשכנזי, כללי, כללי, למה אשכנזי? למה אשכנזי למה ספרדי?
אני לא אוהב לדבר בשפה הזאת, אבל כשהיום נגזר עלינו שלא יותר מ-30% מקבלים בסמינר, ואפילו פחות מהם, אז אם מילא, זה לא יעזור שפתח עוד סמינר אשכנזי, ויהיה ב-30% ספרדיות, זה לא יפתור את הבעיה.
מי קבע את הגזרה הזאת? למה החוק לא נאבק בה?
בזמנו היו אצל הרב אלישיב, זכר
צדיק וקדוש לברכה. רק יעקב, אני עוצר אותך שנייה, אברהם, הרי מבחינה חוקית, כשבאים הרי למשרד החינוך, סליחה רק שחייבים להסביר למאזינים, אם מישהו יבוא למשרד החינוך ויגיד לו יש אחוזים, יזרקו אותו באותו רגע מהמדרגות. איך באים ואומרים יש צרכים, יש אזורים, יש פילוח, אף אחד לא קורא לילד או לילדה בשמה.
הבנות שמקבלות מחוסר התאמה, מחוסר מקום, תמיד בכל אחת...
אז למה אתם כנציגים ספרדים לא אומרים, חבר'ה, יש פה גזענות? אנחנו לא מוכנים לקבל מציאות כזאת של ספירת ראשים.
אז לכן אני אומר דבר אחד, אנחנו, השליחות שלנו והעבודה שלנו היומיומית, זה בת שמתאימה למקום מסוים, שם היא תהיה, ואם היא מתאימה לחמש סמינרים הגדולים, או המבוקשים, או הנחשקים, איך שתקרא לזה, הבנות לומדות שמה זה המציאות. אבל כשאתה מסתכל קריה רחבה, אתה רואה את הגידול הטבעי, גם של הציבור הספרדי בירושלים, כי זה מציאות. סתם יש גידול טבעי כללית, אבל בפרט יש גידול טבעי בציבור הספרדי.
ובאחוזים יותר גדול מהציבור האשכנזי?
על ראייה רחבה יותר של הבנות האלו. ואני אגיד לך את האמת, הגיע הזמן שגם אנחנו פחות נסמוך את ידינו על, 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 על אחרים. הגיע הזמן שכמו שאנחנו פתחנו ישיבות ופותחים חיידרים ופותחים בתי כנסת היום, אין שכונה היום בעיר הזאת שאתה לא רואה שם בתי כנסת לציבור ספרדי, אבריחים נתורה בשורה הראשונה. זה כתחילה של הכתחילה. הגיע לזמן שגם התחיל לפרוס את זה. דרך אגב, דרך אגב, נפתח בית ספר של בנות השנה ברמות, ברמות נפתח ספר לבנות, אבריחים בני תורה רציניים, לא בית יעקב רגיל, אלא של ציבור הספרדי.
טוב, בוא נשמור את ההמשך השיחה הזאת להזדמנות אחרת.
שחייבת גם להתקדם.
ואני רק אגיד לך משהו, תן לי, אתה תאהב לשמוע את זה. כשעלית בפעם הקודמת, ואמרת, נדבר בחורף, אמרתי לי, יעקב, עזוב, לא יעלה, כי הבעיה לא תיעלם, והנה, אתה עולה ונותן נתונים טובים, אז כל הכבוד.
עובדים על זה, חושבים על זה, כל הכבוד. אנחנו מקווים גם את תוצאות טובות.
בוא תישאר איתנו, אנחנו נאמר תודה רבה.
וכמובן, אנחנו מתפללים ומבקשים שזכרו של מרן, ושמרן הרב עובדיה ימשיך להתפלל אלינו, גם מלמעלה הצדיקים במיטתם יותר מבחייהם, כמובן שנגע לליבו כל יהודי ויהודי, ובפרט לראות את הדמעות של הבנות הספרדיות בירושלים.
רב אברהם, תישאר איתנו, אנחנו ניתן כאן קרדיטים לאלה שעשו במלאכה. תחשוב בינתיים על שיר סיום שמתאים גם לשבוע הזה שבו אנו מציינים את הסתלקותו של מרן. אז בוא אנחנו נאמר תודה רבה, נשמע את הג'ינג לסיום ברקע, עם הטכנאי שלנו שם אותו, ונאמר תודה רבה לאסתי פלד, עורכת האקטואליה של רדיו קול חי באולפן בני ברק, לישי פופובסקי, לצוות באולפני ירושלים וברמת גן. אנחנו שוב איתך, אברהם בצלל, עם שיר סיום שעולם את מה שחווינו השבוע.
אנחנו נמצאים השבוע, כרגע אנחנו נמצאים השבוע בפטירתה של רחל אמנו. אני חושב שאין ראוי יותר מזה. רחל מבכה על בניה, השיר שרחל מבכה על בניה.
על בנותיה.
כן, על כן. בניה ועל בנותיה, כי
נכון,
זה באמת
זה המשותף, הכל, כן.
המשותף שהיה בין רחל אמנו, אני חושב, לרב עובדיה, שהיא ביקתה על בניה בכל מלא הדרך, וכמובן הרב עובדיה ידע לבכות עם כל יהודי ויהודי את כאבו ואת צרתו, ועזר לכל יהודי מסורתי, חרדי, חילוני, כולם היו אצלו בנים.
תודה רבה לך, בשבת שלום.
תודה רבה,
ושבת תודה רבה. שלום לכולם.
כל חי תמיד איתי.